וייראה. כי על זה מורה שם אהרון. הרי מה אומר המהר"ל? שמאחר והתורה נבדלת במהותה, אז צריך אישיות נבדלת כדי למסור אותה. וזה מתרץ את הקושיה מדוע התורה ניתנה לידי משה ולא ישירות לכלל ישראל, למרות שהתורה נועדה לכלל ישראל. למה היה צריך אמצעי? צריך אמצעי כדי לשמר את אופיה כישות נבדלת. עד כאן ברור. אותו דבר לגבי הכהונה. הכהונה עניינה השראת שכינה, לכן היא צריכה, הכהונה מיועדת, נשמרת עבור אישיות ייחודית. ולכן לא צדק קורח כשרצה להיות כהן במקום אהרון. וכאן המהר"ל מכניס איזשהו רמז. ויראה, כי על זה מורה שם אהרון. כן, הוא אומר ששמו של אהרון הוא אינדיקציה, הוא רמז, הוא סימפטום לייחודיות שלו. כי מתחילה נבחרו ישראל מן האומות, ואחר כך נבחרו הלוויים מתוך ישראל, ואחר כך נבחרו הכהנים מן הלוויים, ואחר כך כהן גדול, כהן הראש. זאת אומרת, זה בחירה מתוך בחירה, שמתוך בחירה, שמתוך בחירה. והנה, היה לאהרון שלוש בחירות אלה, כן? כי אהרון הוא גם יהודי, והוא גם לוי, והוא גם כהן, ומתוך שלושת אלה הוא נבחר ככהן גדול. אז יש לו... מה? האם הוא היה גם בכור? אינני יודע. מי אמר לך שהוא היה גדול ממרים, אחותו? זה לא לגמרי ברור. והנה, היה הרי כשמשה נכנס לטבע, אהרון היה בן שלוש שנים. וכתוב, ותתעצב אחותו מרחוק. אז וכי יעלה על דעתך לפי זה שמרים הייתה קטנה מאהרון? קשה לומר. לכן סביר יותר לומר שמרים הייתה גדולה יותר. מה? טוב, והנה. אלא אם כן תגיד שמדובר על אחות אחרת, שלא הוזכר בכתוב, והייתה בת של אישה אחרת, שלא הוזכר בכתוב. כל זה אפשרי, אבל לא כתוב. והנה, היה לאהרון שלוש בחירות אלו. ולכך אמר משה, בוקר ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. כלומר, שיש באהרון שלוש בחירות. נגד הראשון, מה שהובחרו ישראל מן האומות, נאמר, ויודע השם את אשר לו. ולא יזכיר כאן יקריב, מפני שישראל משמשים לפניו. אבל נגד מה שאמרו, שנבחרו הלוויים, אמר, ואת הקדוש ויקריב אליו. יקריב לשימושה, מתרגם אונקלוס. ונגד מה שנבחרו הכהנים אמר, ואת אשר יבחר בו, יקריב אליו. אם כן, יש פה שלוש בחירות. יוצא שבעצם באופן גרעיני, כבר נמצא בקורח לא רק השורש של הכפירה בכהונה, אלא גם נמצא בעצם השורש של הכפירה בבחירה של עם ישראל מן העמים. כי הרי זה אותו מהלך, אותו היגיון המדריך את קורח לבטל את הערך של הבחירה של הכהן, הוא אותו מהלך נפשי, אותה גישה אינטלקטואלית, שרוצה לבטל את ההפרש בין ישראל לבין העמים. כך שאפשר לומר במידה מסוימת שקורח הוא המבשר של הנצרות. מובן? כי גם הנצרות מבוססת על הדבר הזה, על ביטול הערך של ההבדלה בין ישראל לעמים. ולכן באורות הרב קוק מרבה להשוות בין הקורחות לבין המינות. מעניין ש... סליחה. האגדות שנאמרו על קורח במדרשים פעמים רבות הן בעצם אגדות על ישו הנוצרי, רק שהולבשו בדמות של קורח. כן. ומפני, אני חוזר פה לדברי המהר"ל, ומפני שהאמצעי לעולם נבחר, שהרי ארץ ישראל, אין פה איזה טישו משהו, חתירת טישו, אולי, טוב, לא יודע, תעזבו, אני אביא בעצמי וזהו. שערי, ארץ ישראל שהיא באמצע היישוב, תודה רבה. זה יעזור, כן, זה יעזור, זה יעזור, נפלא, יעבדוך עמים. זהו, טופל, טופל, הנושא טופל, אין צורך יותר, זהו. סליחה. תמיד יש תירוץ, או החורף, או האלרגיות של האביב. עכשיו אנחנו בספק, האם זה שייך לחורף, או לאלרגיות של, של האביב. כתוב גם שמרים העירה לעמרם על פרישתו מיוחבד. משמע שהייתה גדולה. הנה, עוד ראיה, אכן. טוב, אפשר לתרץ בדוחק. בסדר, אבל זה שאהרון היה בן שלוש, כשמשה נכנס לתיבה, זה פשט. זה לא דרושים, זה פשט. אז לגבי מרים, פה תצטרך להיכנס לדרשות. אז יותר פשוט להגיד שהייתה גדולה. למרות שכתוב ותלד לעמרם את משה, אהרון ומרים. אבל גם שם זה לא לפי הסדר. טוב. ומפני שהאמצעי לעולם נבחר, שהרי ארץ ישראל שהיא באמצע היישוב נבחרה לקדושה, וירושלים באמצע ארץ ישראל נבחרה יותר, ובית המקדש באמצע ירושלים נבחר יותר לקדושה, ולפיכך האמצעי מורה על הבחירה. ולכך, בשם אהרון, הרש. כי אות הרש הוא אמצעי במאות. כן? איזה אותיות יש במאות? קוף, רש, שין. אז אם כן, הרש היא אמצעית באותיות. מה עם התו? הנה הוא מסביר. כי שין הוא אות שלישית, והוא רוב אותיות המאות. ואין זה אמצעי. תודה רבה. אבל הרש הוא חצי אותיות המאות. והאמצעי עומד בחצי הדבר. אי אפשר לעשות אמצע לארבע. נכון? אז אתה צריך לבחור, או שאתה קובע את מה שבדיוק לפני האמצע, או מה שבדיוק אחרי האמצע. בין הרש לבין השין, שם האמצע. אז אנחנו לא הולכים על רוב המאות, אלא על האמצע, דיינו הרש. וכבר אמרנו, כי האמצעי מורה על הבחירה מתוך הכלל, וזהו נגד הבחירה הראשונה, שהובחרו ישראל מן האומות. ואחר כך, הנון. אות אמצעי באותיות העשיריות, והוא נגד בחירה שנייה, שהובדלו הלוויים מישראל. וההה בשם אהרון, והוא אות אמצעי באותיות היחידים, נגד מה שהובחרו הכהנים מן הלוויים שנבחרו. אז יש לנו רש, נון והה. אין וו באהרון. תסתכל בתורה, כל מקום שכתוב אהרון, תראה שכתוב בלי וו. מה אני יכול לעשות? לא שמעתי. Okay. אתה רוצה, אפשר לכתוב ספר תורה חדש, אבל אז הוא יהיה פסול אם לכתוב אותו עם ווים באהרון. והאלף שיש בשם אהרון, שהוא כהן גדול, כהן הראש, על הכהנים, ולפיכך יש בו אלף. אז אלף, ה, רש, נון, זה אותיות אהרון. ומכל מקום, לא נקרא שם זה, לא נקרא זה בחירה כלל, כי מה שנבחרו הכהנים מהלוויים הוא שם אחר לגמרי. אבל מה שנבחר הכהן גדול לראש, אין זה שם אחר, רק שהוא כהן גדול, ולפיכך בשם אהרון, אות א'. הרי, זאת אומרת, כשאתה עובר מן הלוויים לכהנים, אתה צריך לעבור מהעשיריות לאחדים, כי זה קטגוריה אחרת, משקע שם אחר, הוא כהן קטגוריה אחרת. מה שאין כן כהן גדול, הוא לא שונה באופן מהותי כל כך משאר הכהנים, כי הוא לא נולד ככה. כן? אדם לא נולד כהן גדול, הוא נולד כהן. רק אחרי שהוא נבחר, הופך להיות כהן גדול. לכן, האות המציינת אותו, היא באותה קטגוריה של האותיות המציינות את הכהנים, דהיינו האחדים. לכן, האלף היא מהאחדים כמו ההה. הרי לך, כי שם אהרון הוא שנבחר ונתייחד לגמרי. כל זה היה בשביל הרמז, כן? כלומר, ברור שאנחנו לא נבנה השקפת עולם רק על יסוד גמטריה או דרשת אותיות וכדומה, אבל בסופו של דבר, זה היסוד. כן, כלומר, בסופו של דבר זה מורה על היסוד. היסוד הוא שיש בחירה באהרון מצד יצירתו העצמית. ולכן אי אפשר לקורח לבוא בטענות נגד זה. כן.
אבל
האות
הראשונה שהיא באמצע היא כן נולדה.
כן, אהרון בתור מייסד הכהונה. כן, שלום, לא, הוא לא נולד כהן גדול, אבל הוא מייסד הכהונה. כן? יש פה שאלה. לא הבנתי הדמיון בין קורח לנצרות. נסביר. קורח אומר שצריך לבטל את ההבדל בין כהנים לכל ישראל. עכשיו, הכהנים נבחרו מתוך ישראל, בדיוק כמו שישראל נבחרו מתוך האומות. אז אם אין יסוד לבחירת הכהנים מתוך ישראל, מכאן עוד צעד אחד לטענה שיש לבטל את הבחירה של ישראל מבין העמים, שזה בעצם הטענה הראשית של הנצרות. ולכן יש דמיון בין קורח לבין הנצרות, או הדיקר. כן, דבר.
למה אהרון הוא זה שמייסד את הכהונה, ומשה היה לחלב כהן?
נכון. אבל כהונת עולם זה אהרון שמייסדה. הלאה. כן.
קורח היה נביא?
האם קורח היה נביא? שאלה יפה. חז"ל אומרים שהוא ראה ברוח הקודש. עכשיו, אצל חז"ל הביטוי רוח הקודש הוא גם שווה לביטוי נבואה. עשת לא נעים, אבל לפחות נגיד משהו גדול היה בו. כן, בהחלט. נכון. כלומר, יש חטאים שמיוחדים רק לאנשים גדולים. למשל, להיות נביא שקר. לא אמרתי שכוח היה נביא שקר, אבל להיות נביא שקר. בשביל זה צריך להיות אדם גדול. כן, בעל שיעור קומה. לא איזה צוציק שבא אומר, אני נביא. בסדר, מכניסים אותו לבית חולים משוגעים, לא מתייחסים אליו בכלל. מה שאין כן אדם שאנחנו יודעים שהוא ראוי לנבואה, אז הוא יכול להיות נביא שקר. כן? זה מדרגות מיוחדות.
כן?
אדם שראוי לנבואה, הוא יכול גם להיות נביא שקר. כן? בא איזה מטורף, אומר, אני נביא. לא מעניין אף אחד, הוא לא נביא שקר, הוא אידיוט. מה שאין כן, אדם ש... נראה מה זה מצחיק. זה לא מצחיק. כן. אבל, אדם שאנחנו יודעים שמצד מעלותיו, בצדקות, בחוכמה וכו', הוא ראוי להיות נביא, והוא מרמה אותנו ואומר שהוא נביא, אז זה נביא שקר. בסדר? מה? יכול להיות, מה אכפת לנו? עכשיו, יש גם, יכול להיות גם שהוא נביא השקר, כלומר הוא הנביא של השקר, שזה גם יכול להיות. כמו שכתוב אצל מיכאי הוא בן רמלה, בן ימלה, סליחה, שאמר שרוח שקר מנבט את הנביאים של אחאב, לפני שהוא יצא למלחמה ברמות גלעד. כן? אז גם זה יכול להיות. כן. היה לרוח שקר בפי נביאיו, כתוב שם. כן, מה אתה אומר? יש יסוד כורחי בעם ישראל לאורך הדורות, אכן כן.
הוא בא לאתגר את המדרגות.
נכון, שהוא בא לאתגר, תמיד שיש צרות זה מאתגר, אבל זה צרות. כן? אנחנו לא אוהבים צרות. כן. טוב, כן. הוא לא אומר את זה בשם השם. נביא שקר זה אדם שאומר, כה אמר השם. למשל היה, דוגמה קלאסית, חנניה בן עזור. שזה לא סתם נביא שקר, חנניה בן עזור. הוא היה נביא אמת בהתחלה, שהפך לנביא שקר. זה קשה מאוד לתפוס. כן? אבל יש דבר כזה. טוב. אם הוא בפוליטיקה, אז מה?
לא, אם הוא בפוליטיקה, אוכלים את האור שלהם, מצד אחד,
אני לא מבין למה אתה אומר את זה. יכול להיות אדם שעוסק בפוליטיקה, והוא נשאר קדוש. למשל, דוד המלך. עוד משל, עוד דוגמה. עוד דוגמה, יהושע בן נון. עוד דוגמה, משה רבנו. עוד דוגמה, אברהם אבינו. מה, בימינו? כן, יש אנשים שנמצאים בפוליטיקה ונשארים טהורים. נכון. כלומר, המחשבה שהפוליטיקה משחיתה בהכרח היא מחשבה נוראה, כי זה אומר שאין תקווה לתקן את העולם לפי דבריך. אדרבה, המצווה הגדולה היא להיכנס לפוליטיקה, לתוך הלכלוך, לתוך הזה, ואלו לתקן משם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מנקה ביבים. נכון? צריך להיכנס תוך הביוב, לנקות, למען כלל ישראל. בסדר? זה מצווה גדולה להיכנס לפוליטיקה. אתה רוצה פוליטיקאי כזה שנכנס ולא הושחת? כן, אני יכול להראות לך. אני יכול להראות לך, אם אתה רוצה, אחרי השיעור נותן לך שמות. כן.
אפשר להגיד על דוד המלך שהוא היה פוליטיקאי הגון, הרי הוא היה מלך. לא היה צריך להתמודד עם הצרכים השונים של כל
המלכים. אתה שואל האם אפשר להגיד על דוד המלך שהוא הפוליטיקאי הגון. הרי כיוון שהוא היה מלך, הוא לא צריך להתייחס לאף אחד. כן? תשובה, זה לא נכון. דוד המלך, הוא התייחס לכל המפלגות בעם, וכתוב שהוא נמלך בפלוני, ונמלך באלמוני, אחי תופל, סנדרין וכו'. מה, אתה חושב שהוא דיקטטור? אדרבה, הוא אפילו בנה את השלטון שלו על יסוד האהדה, שבהתחלה הוא קיבל אהדה מקבוצות קטנות, אחרי זה משבט יהודה, אחרי זה מכל ישראל. זה לא היה ביום אחד. אדרבה, רואים שהוא עושה מהלכים פוליטיים מאוד מורכבים, דוד המלך. עד כמה שאני מבין. טוב. לכן עד רבה, דוד המלך הוא הדגם של הפוליטיקאי המוצלח. יש לפעמים מחשבה, אנשים אומרים, מספיק שהשלטון יהיה מלוכני, זה יפתור את כל הבעיות. זה נאיבי לחלוטין. זה אי הבנה של יסוד, שהיסודות של, של מדעי המדינה. מעולם לא מצאנו, במדינה מתוקנת, אדם שהוא לבדו עושה את הכל. אין דבר כזה. יותר מזה, נגיד אפילו יש דיקטטור ויש לו כל הכוח בידו, אבל הוא צריך לבדוק, כלומר אם אין רפלקס, אין תגובה מותנית של ציות לדבריו, זה לא יעזור. אם ייתן פקודה וזה ירדת בכל הדרגים והמזכירה תלעס מסטיק במקום להדפיס את המכתב, אז זה לא יצא. כלומר, זה שהמזכירה תדפיס את המכתב זה בגלל שהיא מרגישה מחויבות. אז כלומר, נבנתה פה תשתית של אהדה. שאלה, מה נאמר לחובבי הדמוקרטיה לגבי תהליך בחירת ראשי העם בעבר ובעתיד? מה נאמר? שילמדו? אני לא מבין. איך בחרו בעבר ובעתיד? זה דבר שצריך ללמוד אותו. ואיך יבחרו בעתיד? זה דבר שצריך ללמוד אותו. אבל אני מבין שמאחורי שאלתך התמימה מסתתרת הנחה. שבעצם התורה מעדיפה מלוכה על פני דמוקרטיה. ואני שואל את כבודו, זאת מנין לך? יעוין בדבריו של רבנו יצחק אברבנאל, בפרשת שופטים, מה שהוא אומר לגבי הערך של הדמוקרטיה מול הערך של המלוכה. ואיך שהוא מבסס את זה גם על הכתובים וגם על הגמרא. ודעת לנפשך ינעם. וכן גם יעיין כבודו בתרגומו של רבנו סעדיה גאון על הפסוק ואמרת אשימה עליי מלך. וגם בדברי הנציב מוולוז'ין על הפסוק הזה שמע דברים נכוחים ועמוקים. כך שאינני יודע אם כזה נכון, אם זה נכון לומר שהיהדות היא נגד דמוקרטיה. נראה לי אולי אפילו ההפך. רק יצוין שדבריו של רבי יצחק אברבנאל הובאו במבוא לחוקה האמריקאית בתור אחד ממבשרי השיטה הדמוקרטית. טוב. אבל זוב, אני אומר, המחשבה שיש, נביא את משיח בן דוד, פאף, יהיה בסדר. כן, מי אמר לך שיהיה בסדר? אז פתאום לא תהיה אינפלציה? פתאום המשקיעים כן ישקיעו? אני לא מבין. ואז פתאום כולם יהיו דתיים? מה קרה? רק בגלל ששינית את השלטון ושמת המלך מבית דוד. אז פתאום הכל בסדר. אדם רציני. אתה יודע כמה אנשים רציניים אני מכיר כבר עכשיו?
לא כמו.
אז הוא היה מאוד רציני. ואתה חושב שבגלל... אתה חושב שבגלל שבן אדם הוא מאוד רציני, אז כולם עושים את מה שהוא אומר? ההפך. אפילו אני אקרא משהו. אני הכרתי אדם, אני שמעתי על אדם מאוד מאוד רציני, שהוציא את ישראל ממצרים. ואני יודע שכבר בימיו היו לו מתנגדים. מה שהוא רצה להשיג הוא לא השיג.
לא.
הוא רצה להוציא את כל ישראל, הוציא רק חמישית. הוא רצה שהם יקבלו את התורה, הם חטאו. הוא רצה להביא אותם לארץ ישראל, לא הביא. נו, אז מה אתה רוצה? השיג מה שרצה? לא רצה. איזה תסכול אדיר.
זה עם ישראל. את זה שהוא הביא אותם לארץ ישראל, כן הביא אותם. זה שהוא הכניס אותם, זה משהו אחר.
אתה יכול תמיד לתת פרשנות בדיעבד כדי להצדיק. אתה יודע, זה מזכיר לי את התגובות לוועדת וינוגרד. כן? ועדת וינוגרד אומרת, הכל דפוק, אומר ראש הממשלה, זה יכול להיות יותר גרוע. לפי זה יוצא שאני יצאתי צדיק. זה בערך מה שאתה אומר. אתה אומר, משה רבנו, בעצם כל מה שהוא רצה להשיג, בוא נסביר שהוא אכן השיג. לא מקבל את זה. לכן אני אומר שזה שאדם, אפילו בשיעור קומה של המשיח מגיע, זה לא אומר שהכל יסתדר פתאום. זה יקדם, זה יקדם דברים, שום ספק, כן, חלט. מה?
אדם הכל שיעור, דבר תורה שאומרים בשם ברכות, ורצון המסתיק, וצדק ורבנו אמן. מה בכלל השאיפה לבית כל צדק?
קודם כל, שאלתך יפה. אתה שואל, למה תמיד בסוף כל שיעור, דרשה, לפני רבי חנניה בן עקשיא, אז כולם אומרים ונזכה לגביית גואל צדק ורבי אמנו אמן. האם שמעת אותי אי פעם מסיים שיעור או דרשה במילים האלה? אני שואל.
משה, יכול להיות שזה
היה
פעם בשבת שבע ברכות פה.
בשבת שבע ברכות אני אמרתי שגביית גואל צדק. אני מכחיש. מה פתאום, מה פתאום. עכשיו, זה לא, ריה, שלא תטעה. אני בעד שיבוא המשיח, ואני אפילו מצפה לזה ומתפלל על זה, ואפילו מאמין שזה יקרה. אני רק אומר שהמילים האלה, נזכה ביד גואל צדק וכולי, תמיד וירצון וכולי, הדברים האלה זה סוג של הרדמה. כן, עושים את זה כדי שאנשים לא ישאלו יותר מדי שאלות ויפנו אל הקוגל. אז הדבר הזה לא מקובל עליהם. אל הקוגל. כן? הקוגל ממתין, החבר'ה אמרו, טוב, הייתה דרשה יפה, בורק, בורק, בורק. זה פחות או יותר העניין. לכן, אם שמת לב, אני בדרך כלל מסיים את הדרשות שלי, את השיעורים שלי, במשפט קטוע. שמת לב לזה? שמת לב? אני מסיים במשהו, אנשים אומרים, מה, הוא לא גמר? כן? משהו כזה. למה אני עושה את זה? כדי לעורר את המחשבה של האנשים.
אבל לפני תפילה זה בעיה קצת.
טוב, נו, הלאה.
אז האדם
בכל זאת,
אנשים כן מסיימים.
למה אנשים מסיימים ככה? בגלל שהם מפחדים. אנשים זקוקים לדברים שיתנו להם ביטחון. אז ברגע שאתה מספר לאנשים שכשיבוא המשיח הכל יהיה בסדר, אז הוא אומר, אינשאללה שיבוא המשיח. וזה מעודד את העצלות גם בעשייה וגם במחשבה. ואז נולד איזה מושג הרסני בציבור הדתי, דיברנו על זה לפני כמה ימים, מושג ההשתדלות. ההשתדלות זה אחד הביטויים החמורים ביותר שנולדו בעם ישראל במשך הדורות, כי זה אומר שבעצם לא צריך לעשות כלום. עשיתי השתדלות, מה אתה רוצה? תשאיר משהו לקדוש ברוך הוא. כן? האנשים שעומדים מולך הם לא עושים השתדלות, הם מנצחים, כי הם רוצים להצליח. נכון? אני נותן מוסר גם לעצמי, אני קצת יודע איך אני עובד. טוב, הלאה. הרי. כן. בזמן הגלות לא הייתה לנו ברירה. תשמע, היינו במצב כל כך על הפנים, שהיה צריך לדבר על דברים רחוקים. כשיבוא משיח, יהיה בסדר. כן? כלומר, זה היה כל כך לא ריאלי, לצאת מתחת השלטון של הצלבנים והמוסלמים וכו' וכו'. שמה כבר יכולת להגיד לאנשים? יבוא משיח. אז אתה יכול להצפות רק על ידי נס, לגאולה. אבל כשכבר הייתה האמנציפציה וההתפתחות הכלכלית והדמוקרטית וכו', אז פתאום נעשו הכלים הממשיים שמאפשרים לצאת. האם היום לא שייך לצפות לנס? לא, לא נגזים, לא נגזים. אם הקדוש ברוך הוא ירצה לעשות לנו נס, לצערנו הרב, אז הוא יעשה. יכול להיות שאנחנו לא מגיע לנו אחרת. יכול להיות שאנחנו כאלה דפוקים שאין לנו ברירה אלא לקבל נס. יכול להיות. אבל זה לא לשפחנו. בעיקרון לא אמורים להיות קיצורי דרך, אבל הקדוש ברוך הוא חופשי, הוא לא צריך את ההדרכות שלי, כן? והניסיון של מדינת ישראל מורה, שכל פעם שצריך שהמדינה, החברה, יעברו שינוי דרסטי, אז יש מאורעות, בדרך כלל חיצוניים, מלחמות וכדומה, שהם מזרזים את השינויים האלה. למה? ככה זה עובד, לא יודע. אבל אפשר היה למנוע. אבל איך שאני רואה את הדברים, גם הציבור הדתי וגם הציבור החילוני לא עושים מה שצריך כדי להתקדם, אולי אפילו עושים את ההפך. לכן הם מטריחים את הקדוש ברוך הוא לעשות לנו כל מיני טריקים.
כמו השם עכשיו.
מה משיח עכשיו? לא, לא, לא. האמירה, we want משיח, no, משיח עכשיו, זה, זה הדרך היותר בטוחה לא להביא את המשיח. זה בטוח. כי למה? כי אתה בעצם אומר, אני לא עושה שום דבר. We want משיח, no. אתה תעשה את זה. אני ממשיך לקיים מצוות. מה זה הרי? היקונו לביאת המשיח של חב"ד. כוונת קיים מצוות. אז בעצם אפשר לומר, זה סוג של טריגר כדי לגרום לאנשים להיות קצת יותר דקדקנים בהלכה. זה פחות או יותר העניין. מה בין זה לבין ביאת המשיח? אין לי שום מושג. אני בטוח אפילו שזה מעכב. אבל אני מדבר... אני מדבר... לחשוב שעשיית המצוות זה מה שיביא את המשיח, בוודאי, זה מעכב, כי אז אתה לא עושה מה שצריך כדי להביא את המשיח. כן. אז אין פלא, כלומר, עושים כל מיני דברים שהם ההפך, שהם נגיד בצד לגמרי של מה שצריך לעשות כדי להביא את המשיח, אז ברור שזה לא מביא את המשיח. רק כך הם בוכים, אומרים, עשינו הכל. כן. אבל אם אתה, אני מדבר פשוט על זה שכל התהליכים שאת צריך לעשות, אני מדבר מבחינת הציבור הדתי, כי זה מה שאנחנו שייכים אליו משום מה, הדברים לא נעשים, נעשות נסיגות אפילו, לכן לא תהיה ברירה לקדוש ברוך הוא, אלא להתערב ובגדול, וזה חבל.
אני חושבת להתנהג התנהגות בתורה ובדית, ולהגיד שאני לא עולה לארץ, ואני אקום שהמשיח יבוא, זה לא מרגע טיפה גאוונות, כמו שכאילו להגיד שאני מלך, שהמשיח יבוא, אני אעשה...
לא, זה לא גאווה, זה פשוט טעות, זה הכל.
וכאילו זה לא אומר שהוא יעשה, אני אעשה,
במקום
ההשתנות
שלי עכשיו? מה?
אני לא יעלה לארץ, אני
אלך עם אותו... כן, אבל למה תקורא לזה גאווה? תקורא לזה טעות. הלאה.
אז מה לדעת הרב צריך באמת לעשות בשביל להביא את המשיח?
בשביל להביא את המשיח?
או לא, 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 להביא את המשיח, שזכות לגאולה השלמה.
מה?
שזכות לגאולה השלמה.
אני אגיד לך, אני אגיד לך את התשובה שלי, אבל אל תשאל איזה שאלות, כי אנחנו אחר כך נצא לדיון בלתי פוסק. התשובה היא, צריך ללמוד אנגלית בישיבות הקטנות. שילמדו אנגלית בישיבות הקטנות. הרי, טוב, בואו נמשיך עכשיו. עכשיו, אם אתה רוצה, פעם אני אסביר לך למה אני אומר את זה, אבל זה קשור לשינוי שאלה של... מה ההבדל בין ניסים לבין נפלאות? ומדוע כתוב כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. אני לא יודע בדיוק מה ההבדל בין ניסים לבין נפלאות. ומה שכתוב כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. נכון, הראינו, אני אראה לך. זה לא אומר שיש שינוי בסדרי הטבע. שלום כבוד הרב, אנו בעצם צריכים לצפות, לצפות לביאת הגואל, כדי להגיע לשלמות האמיתית שאנו מצפים. זה לא מחייב שאנו נהיה אז שלמים, אם אתה תהיה שלם, אז שמה אתה צריך גואל? אם אתה שלם, אז גמרנו. עד רבה, ויש אתה חסר, אתה צריך גואל. הלאה. הרי, אני קורא עכשיו בפני. כי כל טענות קורח היה שרצה שיהיו הכל כהנים. ומשה היה מוכיח להם שאין ראוי, רק שיהיה אחד. כמו שהעבודה היא לאל אחד. זאת אומרת, מה זה אל אחד בתפיסה של משה? הכוונה אל נבדל. מאחר והוא נבדל, צריך שהקשר איתו תהיה דרך אישיות נבדלת. ומפני, כי שני דברים שהם, הלימוד והמעשה, היו, כמו לשני האחים הנכבדים, משה עוסק בלימוד ואהרון במעשה, כי משה היה מקבל התורה ולימדה לכל ישראל, ואהרון כהן גדול מביא לידי מעשה, כי היו עובדים הקדוש ברוך הוא על ידי אהרון בעבודת הקורבן, לכך היה מדמה אהרון אל חוט של תחלת. כן, הרי השאלה של המהר"ל הייתה, מדוע בהגדה הובא שקורח שאל גם על ציצית וגם על מזוזה. המהר"ל שאל, הרי מילא ציצית כתוב בדיוק לפני כן, אבל מזוזה לא כתוב לפני כן, נכון? אז למה, אז מאיפה המדרש לקח שקורח שאל גם על מזוזה? עכשיו, אז המהר"ל מסביר לך שמשה ואהרון זה המזוזה והציצית. למה? לכך היה מדמה אהרון אל חוט של תחלת, כי חוט של תחלת מביא לידי מעשה. דכתיב וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. וכן, אהרון, על ידו היו עובדים במעשה, אלא שנתברך, וזו עבודת הקורבנות. לכך אהרון דומה לאיכות של תחלת לגמרי, המביא לידי מעשה. כלומר, זה קדושת המעשים. וכנגד משה, שהיה מקבל תורה מן השמיים ולימדה לישראל, היה מביא משל מן בית מלא ספרים. כי התורה ציוותה לנו לקבוע מזוזה על הבית, כדי לקבוע בנו תורת השם יתברך. וכדכתיב במזוזה, ודיברת בם בשבתך בביתך וגומר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה סובר כי בית מלא ספרים, בוודאי פטור מן המזוזה, אחר שמצוות המזוזה כדי לקבוע בנו תורת השם יתברך. והרי הבית כולו מלא ספרים, הרי למה יש לך מזוזה? כדי לזכור את תורת השם. אם יש לך בית מלא ספרים, אתה לא צריך את כל המזוזה. וכאשר ישיב לו משה, כי בית מלא ספרים פטור מן המזוזה, שכך היה לפי דעת קורח, כלומר קורח חשב שזה מה שמשה יענה. שמשה יענה לו שבאמת פטור. יאמר אם כן, למה לנו אדם מיוחד לקבל התורה על ידו, להשלים ישראל בתורה, שהרי אפשר לנו להגיע למדרגת התורה בלא משה שהוא יחיד. זאת אומרת שקורח היה ספינוזיסטי. זאת אומרת, הוא סבר שהאלוהות מאוחדת עם העולם, איננה נבדלת מן העולם. הוא היה אמננטיסט ולא טרנסנדנטיסט. נכון? כי כולנו קדושים, שמענו בסיני אנוכי ולא יהיה לך. ואנו צריכים שתיקבע בנו התורה על ידי משה שהוא יחיד. כמו שאין בית שהוא מלא ספרים, צריך שתיקבע בו התורה על ידי מזוזה יחידית. אז כשמשה ענה לו שחיה במזוזה, בעצם הפיל את טענת קורח. וגם בזה נפל, שעד רבה, בית מלא ספרים חייב במזוזה יחידית נבדלת מן הבית. שהרי המזוזה חוץ לבית, כמו ציצית גם כן, חוץ לבגד. כי אין כל הבית מוכן, מה שמוכן בו חלק אחד שהוא נבדל מן הבית. ולפיכך בית מלא ספרים חייב במזוזה. כי לא יקבל כל הבית קדושה, כמו המזוזה שהוא דבר קדוש, והוא דבר מקצת מן הבית. וכן, כן, המזוזה הכוונה העמוד הימני של המשקוף. וכן, לא יקבל התורה כל ישראל כאחד, רק אחד, הוא משה רבינו עליו השלום, אשר הוא נבדל מן ישראל במעלתו ומדרגתו, והוא מקבל התורה ומגיע אותה אל הכלל כולו כמו במזוזה. לכך צריך אל משה, שהיה מיוחד נבדל מכלל ישראל בפני עצמו, והוא ראוי לקבלת תורה מן השם יתברך. והרי בפירוש, שהיו קורח ועדתו, מספקין על משה מהקושיה שבארנו, ומשה ישיב פירוקה, והוא נראה ברור.
מה? הבית מלא,
שהוא משווה את משה ואהרון לפתיל תחלת ולספרים. כן, כלומר, משה ואהרון הם פתיל תחלת, הם מזוזה ופתיל תחלת. עכשיו, למה צריך שיהיה משה ואהרון? זו השאלה של קורח. הרי אם אתה רוצה תורה, כל ישראל ראויים לתורה. אם אתה רוצה עבודת השם, כל ישראל ראויים לעבודת השם. נכון? אומר משה, לא, האלוהות היא נבדלת. ולכן צריך אישיות נבדלת כדי לעבוד וכדי ללמוד תורתו.
כמו שיש מזוזה
שהיא חוץ לבית. כמו שיש מזוזה שאיננה התוכן של הבית, אלא היא חלק מהבית, חלק קטן. פינה מסוימת בבית, היא המזוזה.
אבל למה הוא נתפס? אני הבנתי שהוא משווה את משה ואהרון לתתחלת ולמזוזה.
אבל?
אבל למה הוא נתפס דווקא לדוגמאות האלו? כאילו מה, יש...
למה דווקא לדוגמאות האלה? כי... לא, 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 אז הוא הסביר לך למה. בגלל שהמזוזה עניינה להזכיר לך את תורת השם. יוצא לפי זה שאם הבית מלא בספרי תורה, אני לא צריך.
אז אני לא צריך את הנבדל שיזכיר?
נכון, לכאורה. זאת אומרת, כי קורח סבר שהאלוהות היא אמננטית. ולכן, עכשיו אתה נזכר לשאול.
לא, קודם כל, היה באמצע
מהלך, אבל זה לא סיפור באמצע. כן, אבל זה עונה גם על השאלה. כלומר, אם אז היית שואל, לא היית שואל את השאלה אחר כך. עכשיו, אם כן, אמננטי פירושו ש... מה? מתפשט. דהיינו, האלוהות, לפי התפיסה של קורח, היא זהה עם העולם. העולם זה אלוהים. הטבע זה אלוהים. משהו כזה. כמו שמצאנו גלגול מאוחר של התפיסה הזאת, אצל ברוך ספינוזה. בעוד ש... מה? מה? לא, לא פננטאיזם, אלא פנתאיזם. זה פנתאיזם. פנתאיזם זה השקפת עולם של למשל ספינוזה, שאומר שהכל אלוהים. פן זה הכל, תאוס אלוהים, הכל, פנתאיזם, הכל אלוהים. זה שיטה שאומרת שהכל אלוהים. או הכל, במובן הזה, הטבע. למשל ספינוזה אומר במספר מקומות, אלוהים רצוני לומר הטבע. כך הוא אומר בלטינית, דאוס ציווה נטורה. מובן? טוב. זה סוג של עבודה זרה בקנה מידה של הקוסמוס כולו. זאת אומרת, אתה אומר, הקוסמוס כולו הוא אלוהים, אז זה סוג של עבודה זרה בגדול.
אז ומה אנחנו טוענים שמה?
עכשיו, תורת משה אומרת שהשם הוא נבדל, הוא הבורא. אז אם הוא הבורא, הוא לא הנברא. נכון? ולכן, באופן מהותי, אתה לא יכול להידבק בו. כלומר, אין אחדות בין הנברא לבורא. כי זה נברא וזה בורא, זה נותן וזה מקבל. ולכן, על מנת לבוא במגע עם תורתו, אתה צריך איזה מתווך, נבדל אף הוא. אישיות נבדלת. ולכן צריך משה בשביל תורתו, וצריך אהרון בשביל עבודתו. עכשיו, תורתו זה המזוזה, עבודתו הציצית. כי הציצית זה קדושת המעשים.
מזכיר את עשיית המצוות.
נכון, וגם מקדש את המצוות, כי הרי דומה לכיסא הכבוד וכו' מה שהוא הסביר לפני כן. כן, בבקשה. אגב, הוא בן דורו של המהר"ל מפראג. הוא בן דורו של המהר"ל. שפינוזה, כן. בבקשה. נכון, זאת אומרת שאנחנו אומרים, בעצם נגיד את זה בשפה של המדרש, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. בסדר? מה לא? הוא, זה הקדוש ברוך הוא, מקומו של עולם. כלומר, העולם נתון בו. זאת אומרת, כל קיומו של העולם מכוחו. ואין העולם מקומו. זאת אומרת, הוא לא סגור בעולם. בסדר? אז מה שהספינוזיסטים או קורח הבינו, שהעולם מקומו. ככה הם סברו. בסדר? הייתה להם אינטואיציה נכונה. זאת אומרת, מתוך זה אחר כך הופיעה תורת החסידות, תורתו של הבעל שם טוב. כן? הבעל שם טוב, פעם עשיתי חשבון, נדמה לי נולד בשנה שבה ספינוזה מת. מעניין. כן, מה אומר הבעל שם טוב? לטאטא פנוי מיני, הכל אלוהות, הכל מלא בו, ויקרא שם בשם השם אל עולם, אל שהוא עולם ועולם שהוא אל. תפיסה מעניינת. אז תלוי מי אומר ואיך הוא אומר ולמה הוא אומר. בסדר? טוב. אז עד כאן הצורך בנבדלות. זאת אומרת, משה ואהרון הם נבדלים מן העם, ולכן על ידם נמסרת תורה נבדלת. או עבודת השם נבדלת. עד כאן זה ברור. טוב. אגב, זה מאוד שונה מכל ההשקפות האומרות, התורה זה הטבע. רואים שאצל המהר"ל זה ממש לא ככה. כן? התורה היא הפך מזה. היא לא הטבע. היא דבר שרחוק ממני, קשה לי להשיג אותו. כן? כבר המהר"ל לא מתייח. בבקשה. או שני אישים, איך שאתה רוצה. או שתי אישויות.
שתי אישויות, אחד בצד המעשה ואחד בצד
התיאורטי.
שהם יעמדו כדי להעביר את המסר.
So what?
אבל אנחנו בסופו של דבר, בשוך קומה של משה ואהרון, היו רק משה ואהרון. זאת אומרת, אחרי זה לא היה לנו תמיד אנשים, היה אמור להיות שתמיד יהיו שני אנשים בשוך קומה הזה.
אני חוזר לשאלתך, לכאורה. אם צריך אנשים בשיעור קומה של משה ואהרון כדי למסור את התורה ואת עבודת השם, אז לכאורה אנחנו צריכים אותם תמיד, וצריך שתמיד יהיו אנשים בשיעור קומה הזה. תשובה. מה? אולי, אני לא יודע, אני רוצה להגיד את התשובה שלי. כן. לא, זה בסדר. אני צריך לבקש סליחה שאני כאילו מונע ממך. יש לנו תמיד האנשים האלה, זה משה ואהרון. כלומר, כולנו או תלמידי משה או זרע אהרון. לכן אפשר לומר, משה ואהרון לא פסקו מלהיות איתנו. עד כאן ברור. זרע אהרון זה הכהנים, ותלמידי משה, תלמידי חכמים. זאת אומרת, אבל כולם לוקחים כדגם את הקדמונים האלה, את משה ואת אהרון. אין היום תלמיד חכם שיגיד, משה אמר, אני אגיד אחרת. אין? אלא הוא אומר את תורת משה. אין כהן שיאמר, אהרון עשה כך, אני עושה אחרת. בסדר? בבקשה. לעומת זה, אגב, באבנגיליון, רואים שישו בכמה מקומות אומר, אמרו לכם כך, אבל אני אומר כך. אין? הוא בסוג של גאווה כזאת. אמרו לכם עד עכשיו כך, ואני אומר אחר. כן, נו? אתה צודק, הרמב״ם כותב כך, אף על פי שהתורה אינה טבעית, יש לה מבוא בעניין הטבעי. כן, כך לשונו במורה נבוכים. אני חוזר. אף על פי שהתורה אינה טבעית, אבל יש לה מבוא בעניין הטבעי. זאת אומרת, יש לה שייכות לטבע. אז אם אנחנו נמשיך את דברי הרמב״ם, נוכל לומר שבסופו של דבר, במהלך הדורות, התורה הולכת וחודרת. זאת אומרת, דברים שבדורות הקדמונים נראו כחיצוניים מאוד לאדם, הולכים ונהיים מופנמים. הם מופנמים מכוח מה? מכוח ההרגל. שבמשך אלפי שנים, נביאי ישראל, חכמי ישראל, וגם חכמי אומות העולם, הם ספגו את המסר של התורה, עד כדי כך שהוא הפך להיות כביכול טבעי. עד כדי כך שאנשים חושבים, למשל, שכיבוד אב ואם זה דבר טבעי. ושכחו שזה דבר שלפני כמה אלפי שנים לא היה קיים. רק בצד המוסרי של התורה, לא נכון.
לא יודע, בשר וחלב, כל השנים זה לא משהו שחודר, שפתאום זה טבעי לא לאכול בשר וחלב.
אתה אומר, לא טבעי לחשוב, לא טבעי שבשר וחלב יהפוך להיות דבר טבעי, שאדם נמנע ממנו, כן?
כמו שכיבוד הבית מתפתח, כל המוסר.
אז זה לא נכון מה שאתה אומר. גם בשר וחלב, עם הזמן, גם זה יופנם. השאלה היא מכוח מה? האם רק בגלל שאנשים כל הזמן התרגלו להפריד בין בשר לחלב, או שיש פה משהו אחר? אני חושב שהתבונה האנושית תתגדל. ככל שהתבונה האנושית תתגדל, גם יובן יותר מהו הטעם המושכל של בשר וחלב, ולכן באופן טבעי האדם לא ירצה לערבב בשר עם חלב.
בסדר, אבל השאלה היא למה עד עכשיו רק הקטע המוסרי התפתח?
יותר קל להפנים את הקטע המוסרי, כמו שאתה קורא לזה. לא יודע מה זה קטע, אבל את הממד המוסרי. כן, כן, בסדר, קטע אפשר גם להגיד. עכשיו, אבל לאט לאט התבונה האנושית חודרת לתחומים נוספים. אבל זה נכון שהמוסר זה יותר קל. טוב, כן.
עזרא שעלו בבית שני, הוא שינה, לקח מלווים את המעשר, כי הרי אותן לכהנים.
נו.
אז זה כן יש שינויים.
יש שינויים ביותר הוראת שעה.
אבל זה כל הזמן.
לא. היום המעשר אנחנו לא נותנים אותו לכהנים, נותנים אותו ללוי. בבקשה. לא אמרתי זרע משה זה תלמידי חכמים. אני לא אמרתי את זה בחיים שלי. אמרתי תלמידי משה. לא אמרתי זרע משה. לא לייחס לי דברים שלא אמרתי. נכון, אז מה? לא, לא. מה שאתה אומר זה שבימי בית ראשון, תלמידי משה היו משום מה גם זרע אהרון. בסדר, אז, אבל זה לא בתור כהנים של המקדש, אלא זה בתור תלמידי משה שהם לימדו תורה. אם אתה מבין אותה. טוב. פרק כף ג' כן. אני לא יודע מה גרם שאין לנו היום כל כך תאווה לאכול דם. למרות שאצל הגויים, עד עצם היום הזה, בכל החנויות שלהם באירופה, אתה רואה נקניק של דם קרוש, דם חזיר קרוש, הם אוכלים את זה בכיף.
בעם ישראל
זה כבר לא. ברוך השם. מה? טוב. פרק 23. התבאר לך. כי אי אפשר לומר רק שהיה משה מיוחד לתורה. אז זה ראינו, כמו שצריך אישיות מיוחדת. והנה, יש לשאול שאלה עצומה מאוד. איך אפשר שיתייחד משה עד שראו לו התורה? כלומר, עד עכשיו הסברת מדוע ישראל אינם יכולים אלא על ידי משה. עכשיו אנחנו שואלים על משה עצמו. איך משה יכול לקבל מה שנבדל מן האדם? כן. מה? אני רוצה להסביר. המילה רק בשפה של המהר"ל פירושה אלא. בסדר? אי אפשר, אי אפשר לומר, כלומר אין דבר אפשר, שאפשר לומר, אלא הדבר היחיד שאפשר לומר זה שהיה משה מיוחד לתורה. בסדר? והנה יש לשאול שאלה עצומה מאוד, איך אפשר שיתייחד משה עד שראו לו התורה? כן? כלומר, עם כל מעלת משה, אבל משה הוא נברא, והתורה היא נבדלת. אז איך הנבדל נוגע באדם כלשהו? מה מיוחד במשה? אבל איך המתווך, איך זה מוברג? כלומר, זה שהמתווך מוברג אל העם, יש לו הברגה מצד זה, אני מבין. אבל איך מצד התורה יש לו הברגה? הרי התורה היא נבדלת במהותה, והוא נברא. סייעתא דשמיא, אל תתחילו פה במיסטיקה. הוא אדם מיוחד מאוד לעומת שאר בני האדם, אבל לעומת התורה הוא לא זה עדיין. אם זאת העבודה של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת את התורה לכולם גם כן. הרי הסברנו לפני כן שאי אפשר שהקדוש ברוך הוא ייתן את התורה לכולם. פתאום, לפי מה שאתם אומרים, תעזוב, זה עבודה של הקדוש ברוך הוא. זה עבודה של הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול לתת לכולם גם כן, כמו קורח.
לא לכולם, נכון.
אז אני רוצה להבין, מה עושה את משה? מתאים. לא, אני לא ביקשתי תשובה, אני רציתי להסביר מדוע יש שאלה, כי בינתיים יש פה כפירה בערך של השאלה, בסדר?
השאלה הזאת הייתה יכולת על כל אחד, לא משנה, למה הוא נבחר?
אז נכון, אז לכן אני צריך תשובה. אז השאלה היא שאלה או היא לא?
אבל לא עצומה.
היא עצומה מאוד. לא, אז זהו, אתה שואל על הביטוי עצומה, שאומר המהר"ל. אז פה אני רוצה פה להיכנס כן לעסק. השאלה היא אכן עצומה. כי באופן מהותי, אין שום אפשרות לנברא, להידבק במה שנבדל. יהיה אשר יהיה. נכון? לכן הקושיה היא עצומה. איך הקדוש ברוך הוא מדביק? זה אותה שאלה. אז לכן השאלה היא אכן עצומה. היא עצומה כי היא מקרקעת את כל האפשרות בכלל לדבר על תורה. כן, בבקשה. לפי הפילוסופים יש אפשרות להידבק בנבדל. אותה שאלה שפה אמר על שואל, אפשר לשאול גם אותם. איך? הרי יש פלפולים בלי סוף בספר הנפש לאריסטו, בחלק השלישי, כדי לנסות לתת איזושהי רציונליזציה של הדבר הזה, ושום דבר שאמר לו מובן. כלומר, אתה רואה שגם אריסטו והמפרשים של אריסטו לא מצליחים להביא. לא תמסטיוס, ולא אלכסנדר מאפרודיסיה, ולא אבן סינה, ולא אבן רושד. ולא אבו חמד אל-גזאלי. אף אחד לא הצליח בעצם לתת הסבר מספק כיצד הבלתי נבדל דבק בנבדל. והכל זה, אתה מרגיש שמה שזה פלפולים, ובסוף סובבים מסביב לנושא. כן.
אבל זה כל העולם, אתה יכול להתגרד לא במוגבל.
אתה כבר מתחיל לדבר בצורה מעניינת. אתה מתחיל לדבר כמו רבי מאיר אבן גבאי. רבי מאיר אבן גבאי אומר... כיוון שהוא אינסוף, רבי מאיר בן גבאי, הוא היה ענק.
לא מה הוא היה, מי הוא היה?
מי הוא היה? הוא היה משהו אדיר. הוא היה מגדולי חכמי ישראל במאה ה-15, מקורו מספרד, אני חושב שאחר כך הוא היה בארץ ישראל, נדמה לי, כתב ספר עבודת הקודש, ושהוא בעצם הגרסה הראשונה של כל הרעיונות שאתה מוצא אותם אחר כך בנפש החיים. הוא בעצם האויב הגדול של שיטת הרמב״ם, והוא בצד של המקובלים, והוא המקדים בעצם של הרמק ושל המהר"ל. בעצם הוא רבו הספרותי של המהר"ל מפראג. גם כתב ספר דרך אמונה, קטנצ'יק, על 10 הספירות, וספר חמוד לאללה בשם תולעת יעקב, על סודות התפילה וכדומה. המועדים. בסדר? טוב, מצוטט הרבה בשלה, בחלק הראשון של השלה. טוב, אז בקיצור, רבי מאיר בן גבאי אומר קצת מה שאתה אומר. אומר, מחוקו של הבלתי מוגבל, שהוא כולל גם את המוגבל. לכן הוא יכול להתגלות במוגבל. עד כאן זה ברור. נכון? והאמת היא שהדברים של רבי מירי בן גבאי הם פיתוח של איזה 2-3 שורות בדבריו של רבי עזריאל מגרונה. אחר כך זה הגיע גם לתורת הרב קוק בחלק ב' של אורות הקודש, בפרק על שני ערכי השלמות, בעמדו על התעלות העולם. אבל עם כל זה שאתה צודק, זה עוד לא פותר לנו את הבעיה, מה עושה את משה ראוי להיות אותו מוגבל שדרכו הבלתי מוגבל יתגלה. עד כאן מובן? הרי אתה רוצה לתת כבר תשובה. אתה אומר שהוא מימש, אבל אני לא יודע מה הוא מימש, איך הוא מימש. זה בעצם מה שכאן נצטרך ללמוד. כן, בבקשה, אדוני.
אני רוצה לשאול מה הבעיה בעצם שהנבדל ידבק
בבלתי נבדל.
להתקרב.
נו, אז מה, איך? מה זה להתקרב? איך אפשר להתקרב אל האינסוף?
אתה מתקרב?
רגע.
אז אינסוף מינוס מה שאתה התקרבת.
סליחה, אני שואל אותך. אינסוף מינוס מה שהתקרבתי, כמה נשאר?
אינסוף מינוס מה שהתקרבתי?
לא, אינסוף מינוס משהו, זה תמיד אינסוף. אינסוף מינוס A שווה אינסוף.
בסדר.
לכן אני מעולם לא מתקרב.
זה כבר מתפלספים.
זה לא התפלספות, זאת האמת.
אני אקח את זה בצד השני. יש אינסוף.
סליחה, אם יש מיליון קילומטר, אז אם התקדמתי מילימטר, אני כבר יותר קרוב. למה? כי ביחס למיליון קילומטר, בכל זאת מילימטר זה משהו. אבל ביחס לאינסוף, כל גודל שהוא הוא תמיד נקודה. ולכן אני לא מתקרב. זאת אומרת, ביחס למרחק אינסופי, כל גודל שהוא אין לו משמעות. בכלל. נכון, על זה אנחנו מדברים.
לא, אבל ביחס ל...
הנבדל הוא אינסוף. אבל הנבדל הוא אינסוף.
נכון.
אז איך אפשר להידבק?
לא, אז אני אומר, אולי אי אפשר להידבק מצד הנבדל, אבל מצד, זאת אומרת, מי שמתקרב, מצד שלו...
אז זה אשליה, אז זה אשליה.
לא,
יודע, זה
אשליה ביחס לאינסוף.
אני יודע מה זה אשליה ביחס. אני יודע מה זה אשליה או לא אשליה. במציאות אני חושב שאני התקרבתי לאלוהים, בעצם לא התקרבתי אליו כלל.
במציאות היה מילימטר. במציאות המילימטר הזה היה.
תנסה, אפשר לומר? תנסה לענות לו, אני אצטרך.
תנסה למספרים. המרחק בין האחד לאינסוף הוא אינסופי. המרחק בין אחד לחמש הוא ארבע, זה נכון. אז נכון, אם התקדמת לארבע, אבל מצד האינסוף אתה עדיין תקוע באותו מקום. זה לא תיאור אותך לשום דבר.
ביחס, אתה לוקח פה איזה נקודה, אתה מקבע אותה, ולכן ממנה אתה אומר, זזתי ימין השמאלה. טוב. על גוונים, הקושיה נשארה פה, נכון? הנה יש לשאול שאלה עצומה מאוד, איך אפשר שיתייחד משה עד שראוי לו התורה, וזה כי לפי מדרגת התורה ומעלתה, שהיא שכל פשוט, איך אפשר לומר שיתייחד האדם אל מדרגת התורה? עד כאן הקושיה. שלום.